דודי אמסלם, שלום.
בוקר טוב לך, קלמן, לאסף ולעם ישראל.
ברכות.
תודה רבה, תודה רבה.
אסף, אתה יכול להזכיר לו רגע מה התפקיד החדש שלו?
כן, קודם כל, דודי אמסלם הוא שר התקשורת כיום, שר התקשורת היוצא. ומהיום עתיד להיות השר המקשר בין הכנסת לבין הממשלה, השר הממונה על רשות החברות הממשלתיות, השר הממונה על נציבות שירות המדינה, על הסייבר ועל מיזם ישראל דיגיטלית, ואם שכחתי משהו, השר אמסלם, אני מתנצל ואתה מוזמן להוסיף.
לא, הכל בסדר, אתה מדויק.
מבסוט?
בעיקרון, כשאנחנו קמים בבוקר, יש לנו בריאות, בריאים, הילדים בסדר, המשפחה בסדר, אני מבסוט. אלה הפרמטרים שלי להיות מבסוט.
אז היית מוותר על התיק, אתה אומר.
לא, אני רוצה להגיד לך משהו, אולי אפתיע אותך, אני מעולם לא דיברתי על ראש הממשלה על תיק. וגם לא על מה. ראש הממשלה קרא לי, הציע לי, קיבלתי את המשימה, ביראת קודש ובהרבה באמת, גם אני מודה לו על כך, ובעזרת השם אני מקווה שאנחנו נצליח לסייע לעם ישראל.
מכמה משרדים הולכים לחתוך חתיכות כדי לייצר לך את המשרד הזה?
זה לא מכמה, רוב הסוגיות כאן לדעתי יושבות במשרד ראש הממשלה, רשות החברות יושבת במשרד האוצר, אבל להערכתי כל תחום בפני עצמו, תחום מאוד מאוד משמעותי ורציני.
לא, זה בטוח, זה
בטוח.
לא, תראו, אתם צינים.
לא, 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 לא. לא, הנושאים האלה הם נושאים מאוד מאוד חשובים.
לכן אני אומר,
רשות החברות הממשלתיות, זה מה, זה אחריות על 70 חברות, מינוי של...
זה מעל 70 חברות, זה סיפור
של דירקטוריונים.
הובלה של הפרטה של כל העניינים.
ידעות אחרונות קראו לך שר הג'ובים הבוקר, כנראה שאתה הולך לחלק הרבה מאוד תפקידים.
זה לא מתייחס לידיעות אחרונות ולכותבים שם, אתה יודע, אני לא מתייחס לא לרכילויות ולא לאירוע וזדון. עזוב, אני בא לעבוד. לטובת עם ישראל, דרך אגב.
תגיד, אתה מרגיש נוח עם זה?
עם מה?
עם... אפשר לדבר על... גם על הרבה תיקים אחרים שנוצרו כאן, יש מאין, יש מכלום, אבל בוא נדבר על התיק שלך. לא היה דבר כזה, לא היה דבר כזה עד עכשיו, כי מישהו חשב שלא צריך להיות דבר כזה.
א', זה לא מדויק. אני חושב שגם כל דבר שאתה מקבל לגביו החלטה, גם אם קיבלת החלטה לפני 70 שנה למשרד כזה או אחר, אני חושב שמדי פעם לפעם אתה צריך לבחור את ההחלטות שלך וגם לשנות אותה.
למה צריך את זה?
רק שנייה. רק חמור לשנות את החלטתו.
לא, אז תסביר למה צריך את זה.
בגלל שאני חושב שסוגיית הסייבר במדינת ישראל, כל הנושא הדיגיטלי, סייבר וכו', זה דבר עצום. דעתי היום בימינו, תראה, אני מדבר איתך, כשהייתי שר התקשורת נחשפתי לעניין. ואני מסביר לך שיש פה אירוע דרמטי שצריך לתכלל אותו. ולתכלל ולהמשיך גם אחר כך, גם עם חלק ממשרד התקשורת, ולהקים בסוף העניין רשות תקשורת לאומית. ראה, אני לא רוצה עכשיו להרצות לך לגבי הענף הזה, בגלל שהנושא הזה הוא הופך להיות אחד הדרמטיים במדינת ישראל והחשובים.
הוא עברה אליך ממשרד האוצר, רשות החברות הממשלתיות. למה היה צריך לנתק בין משרד האוצר לבין רשות החברות הממשלתיות?
בעיקרון אני חושב שצריך היום, אנחנו הולכים כרגע להפרטות מאוד מאוד משמעותיות. אני ישבתי עם, למשל עם רשות החברות לגבי הפרטה של הדואר, חברת הדואר. אני כבר מצאו איתם בקשר הזה למעלה מחצי שנה. יש שם הרבה עבודה ואחריות ולקבל החלטות. אני חושב שראש הממשלה מרכז אצלו הרבה מאוד נושאים שלדעתי אין לו את הזמן להגיע לכל דבר ודבר. לכן אני חושב...
זה במשרד האוצר.
גם שר האוצר, גם שר האוצר לדעתי, הוא לא יכול להגיע לזה. אז לכן, אם אפשר זלזל בהכל, והכל סתם, והכל שטויות, והכל רק ג'ובים, בסדר. אבל אם אתה שואל אותי ברמת המהות, יש פה באמת הרבה דברים לעשות.
אז הבעיה היא ששר האוצר לא מגיע לטפל ברשות החברות הממשלתיות, ובגלל זה פיצלו אותו משם?
אני חושב שבאופן כללי, אתה מבין לבד, שיש לך משרד גדול מאוד כמו משרד האוצר, שאמור לטפל בכל ספקטרום הנושאים הכלכליים במדינת ישראל. אני מניח לבד שאתה מבין, שר האוצר זה בן אדם אחד שעומדות לרשותו 24 שעות ביממה. הוא לא יכול לשים זום רציני על כל נושא ונושא. באופן טבעי, זה לא חשוב מי זה יהיה שר האוצר. אז לכן אני חושב...
כמעט רציתי להגיד לך גם שר החינוך, אבל אז היית עונה לי, הנה עובדה שפיצלו ולקחו לו את ההשכלה הגבוהה.
אני מסכים איתך, אז לכן בעניין דנה, תראה מה קרה כאן. אני לא באתי ומוניתי להיות רק השר לרשות החברות. זה חלק נוסף שהוטל עליי, ולקחתי אותו בשמחה. מחר ירצו להעביר אותו חזרה, אין לי בעיה גם עם זה. אני לא אימפריאליסט, אני בא לעבוד.
כלומר, במשך עשרות שנים, זו הייתה טעות שרשות החברות הממשלתיות הייתה בידי משרד האוצר, ועכשיו חיכו לרגע הזה כדי שיוכלו סוף סוף לטפל בו כמו שצריך.
אסף, אין פה טעויות בסופו של דבר. תראה, גם משרד הכלכלה בזמנו לא היה, ואני מניח שהיום אתה לא חושב שצריך לפרק אותו ומה שנקרא להדות אותו. המשרד לאיכות הסביבה לא היה בזמנו.
אבל כל הנושאים האלה,
רק שנייה, דקה.
משרד הכלכלה, משרד הכלכלה, כמו משרד התשתיות, כמו משרד לעניינים אסטרטגיים, שהיום נראים לנו כמו סלע קיומנו וחלק בלתי נפרד מהממשלה, כל התפקידים האלה הוקמו לצרכים פוליטיים, כדי למצוא לאנשים סידור עבודה. ואם אתה לא מוכן להודות ביושר, דודי אמסלם, שהתיק הזה נתפר כדי שאתה תוכל להישאר סביב שולחן הממשלה.
אני מסביר לך, אסף, הרי בסופו של דבר, מתוך שלא לשמה בא לשמה. הרי יש פה שתי שאלות בעצם, שני הנחות עבודה במה שאמרת. האחת, האם זה מיותר? והשנייה, האם באמת זה נתפר כתוצאה מהבחירות האלה? אז אני אומר לך ביושר, בוודאי, הרי אם לא היינו הולכים לבחירות, והיינו מקבלים, היינו הולכים לבחירות, מקבלים 61 מנדטים וצפונה, והיינו מקימים ממשלה לאומית, אני מניח שהיינו נשארים סביב 22, 23 מנדטים, לא היינו זקקים לעניין.
ואז היינו מראיינים אותך עכשיו, היית אומר מה? לא צריך להפריד את רשות החברות במשרד האוצר?
לא קשור, הייתי אומר לך שככלל, בכלל, צריך במדינת ישראל, לדעתי, להגדיל את כמות חברי הכנסת בכנסת, בגלל שהמדינה גדלה משלושה מאות או מתחילת המדינה ממיליון וחצי איש היום לכמעט 10 מיליון, וכנל גם את הממשלה, בגלל שיש הרבה נושאים מורכבים שמישהו צריך לטפל בהם, אבל ככל שאתה שם, אתה יודע, פעם היינו הולכים לרופא...
אבל הנה אתה מצמצמת
מספר. פעם היינו הולכים לרופא משפחה, היה נותן לנו תרופות להכל, לעיניים, לכליות וכו'. היום זה הולך יותר, משהו יותר ספציפי ויותר לעומק, מה שנקרא, אתה מתמקצע לעומק. אז לכן זאת לא השאלה, חבל בזבז את הזמן שלנו בדיון הזה.
הנה אתה מצמצם את מספר חברי הכנסת. יש פחות אנשים שיעשו עבודה פרלמנטרית. כולם יהיו שרים.
אני מסכים איתך בזה, אבל זו שאלה אחרת. זו לא השאלה של... כרגע זו לא השאלה של המשרד שאתה מדבר אליו.
לא, למה? אתה נותן איזה יד. אתה נותן איזה יד. במקום לתפור משרד כזה שמורכב מכל מיני משרדים, יכולת ללכת לעשות עבודה פרלמנטרית.
קודם כל, אני רוצה לומר לך שאם יוטל עליי לעשות עבודה פרלמנטרית, גם את זה אני אעשה בשמחה. אחד, שתיים, תראה מה קרה לנו כאן. עם ישראל בעצם לא הכריע את הבחירות. אנחנו הלכנו 3 פעמים למערכת בחירות רצופות. ביקשו בעצם, בעצם נוצר לחץ להקים ממשלת אחדות. עכשיו, פה נוצרה ממשלת אחדות פריטטית, דבר שלדעתי כמעט לא היה מאז קום המדינה. ולכן, תראה, יש פה מצב אבסורד. יש 34 שרים. 59 ח"כים בעצם מתחלקים ב-17 שרים. שאם אנחנו מסתכלים מה נשאר לליכוד, זה בעצם היום 12 שרים, ואם מחר ימינה גם נכנסת פנימה, זה 10 שרים. על מעל 36 ח"כים, זה דבר שאין לו אח ורע. מהצד השני, יש לך 19 שרים, בכולל, כולם ביחד, שמקבלים 17 שרים, וכמעט שר לכל ח"כ, דבר שלא מתקבל על הדעת.
כן, אבל דודי אמסלם כבר היו כאן ממשלות אחדות.
אני מניח שאם הם
היו כאן כבר ממשלות אחדות, אבל פרסות כאלה, באמת עוד לא היו. אתה יודע להסביר לנו, נגיד, כי אתה תשב איתה סביב שולחן הממשלה, למה צריך שרה או משרד לקידום קהילת, קידום וחיזוק קהילתי?
תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, קלמן. כל שאלה שתשאל, יכול להיות שאתה צודק, וזאת לא השאלה, אמרתי בזמנו...
לא זאת השאלה כימו, שלי, השאלה אם אתה יודע אמרתי, לעזור לי.
אבל אני מנסה לעזור לך. אני אומר בגדול, בסופו של דבר, גם כשהקימו את המשרד לאיכות הסביבה, שאלו, מה פתאום צריך שר לאיכות הסביבה? אני מניח שהיום אתה מבין כמה...
ואתה חושב היום שהמשרד הזה הוא משרד נחוץ, אבל, נכון? אבל רגע, לא, נשאר בדוגמה שלך.
בוא, רק שנייה, בוא תסתכל עכשיו על המכלול.
אתה חושב שהמשרד לאיכות הסביבה הוא נחוץ?
כן,
אז בוודאי. בוא תסביר לי שנייה למה נחוץ המשרד לקידום וחיזוק הקהילה.
אני לא יודע, תראה, אני לא נכנסתי לתוכן של העיסוק.
אתה הולך אבל להצביע בעד הקמת המשרד הזה.
כן, אבל אני, אתה מבין לבד שלא נכנסתי לכל משרד ומשרד ובדקתי מה הסמכויות ובמה הוא מטפל.
אז בוא תגיד, אבל מה דעתך על זה? לי יש דעה, לסף יש דעה, לאזרחים כולם יש דעה. מה דעתך?
אני אגיד לך באופן כללי, בלי להיכנס למשרד כזה או אחר, זה פחות חשוב כרגע. אני מניח שאם היה לנו 20 שרים ואחד מהם היה המשרד הזה, לא היית שואל עליו. אלא מה, אתה מסתכל במכלול, ואתה אומר, תראה, יש לנו יותר מדי שרים.
הייתי שואל.
זה יכול להיות שאתה כן. אבל אני אומר, בגדול, כרגע נוצר פה אילוץ, שלדעתי הוא גם בחלוקה שלו, בבסיס שלו יצאנו, ממשהו לא הוגן, הסיפור הפריטטי, היות ובעצם ההחלטה שעמדה בפני ראש הממשלה באותה נקודה, האם אנחנו הולכים שוב פעם לבחירות, או שאנחנו מקיים ממשלה פריטטית,
אז הנה אנחנו מגיעים לנקודה שאותה הזכיר אסף קודם, בוא נהיה שנייה הגוני, ואתה איש הגון, ותגיד, כל התיקים האלה נתפרו כדי לסדר תפקידים לאנשים, כי הייתה לנו בעיה.
אבל אני הסברתי את זה, הרי בסופו של דבר אמרתי, שאם היינו מקימים ממשלה רגילה, לאומית, עם 65-66 ח"כים, ולא היינו מגיעים ממשלה פריטטית, אני מניח שחלק מהתיקים לא היו מגיעים לעולם, בוודאי זאת לא השאלה בכלל.
אז לא ראוי שהאנשים האלה יוותרו על התיקים האלה?
אבל תראה, זה לא עניין של ראוי, אני חושב שאתה צריך להתקשר כרגע לבני גנץ, ולשאול אותו, תגיד, איך יכול להיות שאתה, כן, עם 19 ח"כים בגוש שלך, מקבלים 17 שרים, כולל אותך זה 18, זאת אומרת אין להם אפילו... חברי, זה מפה נובע הסיפור, אתה מלין על הליכוד, הרי הליכוד קיבל 36 ח"כים, היה לנו 16 שרים, היום אנחנו מצטמצמים כמעט לעשרה עם ימינה נכנסת פנימה, הרי בסוף מפלגה פוליטית רוצה להשפיע במישור הפוליטי, עכשיו אם היינו מקבלים 20 מנדטים, ניחה, קיבלנו 36 מנדטים. הגוש קיבל 58 מנדטים.
תגיד,
אז אתה, אז אתה מביא, עכשיו אפשר לעשות את הממשלה גם בעשרה חקי, בעשרה שרים, עם עשרה שרים, זה לא הנושא. יש פה מערכת פרלמנטרית שראש הממשלה מבין שהוא צריך לייצב אותה, אחרת כל רבע שעה יהיה פה שהיא בעיה, וחלק מהעניין הזה זה זה.
אוקיי, אתה יודע להסביר על פי מה חולקו התיקים?
לא. אני גם לא מתערב בזה, אני לא יודע, כולם חבריי שם, באמת, אני מקווה שכל אחד באמת בסוף יהיה מרוצה ממה שמוצע לו, אבל אני באמת לא יודע.
סתם, נגיד השר אמיר אוחנה עקף את השר אבי דיכטר, ראש השב"כ לשעבר, במאבק על תיק המשרד לביטחון הפנים, אתה יודע להגיד למה?
אני לא מסתכל על זה, תראה, אני אגיד לך משהו, אסף, הפרוגטיבה של ראש ממשלה, כל ראש ממשלה, לא משנה באיזה מפלגה, זה להרכיב את הממשלה ולקבוע מי יהיו השרים. אני רוצה לספר לך, אתה זוכר שבזמנו, גם אצל רבין, כמדומני בורג יצא במקום הראשון ברשימה, ורבין לא כל כך הסכים לתת לו שר. גם נתניהו, דרך אגב עצמו, כשהוא נבחר בליכוד, הוא נבחר בשביעייה הראשונה, והוא הוצא לו סגן שר. אז לכן זה לא הפרמטר. דרך אגב, אני אגיד עוד יותר. אם זה היה הפרמטר, אז מה התפקיד של ראש הממשלה? אנחנו הולכים. נבחרים, וסדר העניין.
אבל השר אמסלם, אתם מתהדרים כל הזמן בזה שאתם המפלגה הכי דמוקרטית בישראל,
נכון?
כי יש אצלכם בחירות מקדימות לרשימה לכנסת.
נכון,
והנה נערכו בחירות מקדימות כאלה, נכון. ואיש כמו גדעון סער נבחר בבחירות האלה בצמרת המפלגה, בצמרת הרשימה, ובחלוקת התיקים ראש הממשלה זורק אותו הצידה כאילו היה איזה זבוב תורדני, ולא כאילו היה איש שהמוני מצביעים ומתפקדים במפלגה הדמוקרטית שלכם בחרו בו. אז איזה מין דמוקרטיה זו?
קלמן, אני אסביר לך. קודם כל הבחירות הן רשימה לכנסת, לא לממשלה. וזה כפי שאמרתי, הפרורוגטיבה של ראש הממשלה. זו הדרך, כפי שאתה אומר.
מה רלוונטי
אם
אני מקום
20 או ארוחה? אם ככה, מה התפקיד של ראש הממשלה? לא הבנתי. אם יש מיקומים, אז מה התפקיד של ראש הממשלה בהקמת ממשלה?
אז אני אשאל אותך שאלה אחרת. אם ככה, אז מה התפקיד של המתפקדים בבחירה?
לבחור את האנשים...
הם הלכו לקלפי ואמרו, אנחנו רוצים את גדעון סער בצמרת הרשימה. בשביל מה הם רצו לשים אותו שם?
אז אני מסביר. הם רצו קודם כל לבחור אותו לכנסת. ובמעמד טוב. דבר שני, זה הפרוגטיבה של ראש הממשלה. דרך אגב, ראש הממשלה לרוב גם מתחשב בזה.
אז תן שואל את זה אחרת.
הרי אם אתה תיקח את רוב השרים,
תגיד רגע, השר אמסלם, גדעון סער לא היה ראוי? לא ראוי להיות שר?
תן לי רק שנייה, רק להשלים. אם אתה תיקח את השרים שנבחרו בסוף, אתה תראה שבסך הכל הם בצמרת, כולם בסך הכל
חוץ מגדעון סער, אתה יודע להסביר למה לא?
תראה, אני אומר דבר מאוד פשוט להערכתי, ראש הממשלה, גם פה אני חושב שהוא נתן תעדוף לשרים קיימים על פני שרים חדשים, גם אם, על פני שרים חדשים, גם אם הם נבחרו במקום כזה או אחר, אבל אני לא יחסה שיקולים של ראש הממשלה.
לא, גדעון סער הוא מה זה חדש? זה לא שהוא...
לא, קודם כל ראש גדעון סער חזר מהחיים, הוא היה בחוץ וחזר כעת.
למה זה משנה? הוא בכל זאת אדם עם ניסיון, גם ניסיון מיניסטריאלי. למה לא למנות אותו?
אבל אתה שואל אותי, אז זאת התשובה שאני נותן לך באינסטינקט.
לא, אני רק מאמת אותך במציאות, אז תסביר למה לא. אדם שיש לו ניסיון והיה בצמרת הרשימה.
אסף, קודם כל אני חושב שגדעון סער ראוי להיות שר, בוודאי אין זה מחלוקת ואין שאלה כזו בכלל.
יש שאלה, כי הוא
לא. אני חושב שאם אתה עוזב את המערכת הפוליטית וחוזר, ויש אנשים שנמצאים עדיין במגרש, אז יש לזה גם, זה גם פרמטר שאתה לוקח אותו בחשבון. אתה לוקח הרבה פרמטרים, תראה, כשאתה ראש ממשלה, ואתה מרכיב ממשלה, ואתה גם ראש מפלגה, יש לך הרבה שיקולים בעניין. בוודאי. מה, אנחנו לא נמצאים כרגע באיזה חוג לפילוסופיה. אז לכן, אני לא מבין את השאלות שלכם. מדוע רבי לא רצה לשים את פרס? מדוע זה לא רצה לשים את זה? מדוע שרון היינו צריכים להפגין כדי שישים את נתניהו?
האייטם הבא הוא באמת לראיין גם את רבין וגם את פרס על הסוגיה הזאת. אתה יודע להסביר האם יואב גלנט ולמה הוא מתאים להיות שר חינוך?
תראה, שאלות לא טובות. אני שואל אותך שאלה פשוטה, למה אשכנזי מתאים להיות שר
בדיוק
חינוך?
בדיוק רשמנו את הסף ב-10, למה לדעתך
יועז הנדל מתאים להיות שר התקשורת?
אני אשאל.
אתה יכול לשאול, למה אמסלם דוד בכלל מתאים להיות שר? אתה יכול לשאול, למה אתה מתאים להיות מראיין?
נו, אני שואל, שאלות טובות.
משלוש שנים אומר
את זה, לא מתאים. אסלם אמסלם, שאלות טובות. כל אחת מהן ראויה להישאל, ואני אשמח לענות לו את התשובות. כל אחת מהשאלות האלה שנוגעות לתחומי.
אסף, אני רוצה להגיד את
המשהו. לא, רגע, דודי אמסלם, תן לי שנייה. לא, תן לי לחדד את העניין. הנה, אני הולך איתך. שאלת על אסף, לגלנט, מה הוא עושה המון שנים שהופך אותו למועמד מתאים להיות שר חינוך?
אני מניח שהוא, דרך אגב, לא נולד מראיין, הוא התחיל, ויום אחד, היה יום אחד מסוים שהוא התחיל לראיין, מר ליברמן התחיל לראיין, וזה היה חדש, ונתנו לו לראיין. עכשיו, גלנט בסך הכל הוא איש, הוא היה אלוף בצהל, איש עם ניסיון
שזה הקריטריון הראשון לשר חינוך, קודם כל, אלוף בצהל.
תן לי רק שנייה, תן לי. הרי בנט בוודאי יותר צעיר ממנו ופחות בא מתחום החינוך, לא שאלתם את השאלה. אני יכול להביא לך את כל שרי החינוך לדורותיהם, זה לא חייב לי, תראה, אז זו הדרך, אז שר הבריאות חייב להיות רופא, שר החינוך חייב להיות מורה, שר הביטחון חייב להיות רמטכ"ל, ושר התקשורת חייב להיות
חייבים. אומרים שאנחנו חייבים לסיים עוד רגע, זורקים אותנו מהאולפן. רק שאלה אחת אחרונה, נפוצה איזה שמועה, כאילו היית מועמד להיות השגריר בלונדון.
מה, אני אגיד לך משהו, אסף ליברמן זה אחד הקשקושים הכי גדולים, אתה יודע, אני...
לא אסף ליברמן זה אחד הקשקושים, הדיווח הזה הוא אחד הקשקושים.
אני אומר, אתה יודע, אני...
תן לו, הוא עושה, הוא אומר, אז מה אתה מתווכח?
זה בדיחה שאני לא יודע מאיפה היא נולדה בכלל, אין לי מושג, אתה יודע, אני לא כל כך עוקב אחרי...
אבל כשהבדיחה תפכה, לא אמרת, וואלה, אתה יודע מה, בדיחה, אבל רעיון נחמד?
לא, בכלל לא, אני רוצה להגיד לך שני דברים. אחד, אני לתחום הדיפלומטיה לדעתי פחות מתאים, אני פחות איש פורמלי, אני פחות אוהב את זה גם. באישי. אבל מה שהדהים אותי זה השיח, לאחר מכן שהדובר שלי הראה לי, אז השיח היותר גזעני וכולי, יש אנשים שלא מכירים אותי בכלל. אז זה נכון שאני, כמו שאתם שואלים אותי, דודי, אתה מתאים להיות שגריר? התשובה שלי היא לא, אני פחות מתחבר לעולם הזה, אני פחות חושב שאני מתאים, אני פחות חושב שאני יכול...
אז גם הרשת חשבה ככה, גם המגיבים ברשת חשבו...
כן, אבל אני אגיד לך, אני מכיר את עצמי, אם היו שואלים חבר טוב שלי שמכיר אותי, ניחה, אבל אתה יודע, ברשת זה הולך לפי דימויים...
מה, תן דוגמה, מה זה גזעני? תן דוגמה למה ראית והקפיץ אותך?
תראה, אני בטוח שלא שאלו את זה, תראה, אני אוהב את גלעד רון, חבר שלי כמו אח, אבל... בוודאי ובוודאי אף אחד לא כתב עליו, להפך פרגנו ואני גם פרגן לו. אבל על המסלם, אתה יודע, זה לא מתיישב טוב. אז עכשיו, אם אתה מכיר אותי...
בגלל המוצא שלך.
הכל מתחבר, הכל. הרי בסוף יש פה סטריאוטיפים של אנשים בראש. עכשיו, אם אתה מכיר אותי קלמן באישי, אתה מתפלל איתי, אתה מבין את העולם שלי, אז אתה יכול להגיד את זה, אתה עצמא, אני מכיר את דודי אמסלם באישי, אני יודע את ההתנהלות שלו, אתה יודע מה, התחום הזה פחות מתאים לו. הנה, אני גם אומר לך, אתה שואל אותי באופן ישיר, אני אומר לך. אני באמת פחות מתחבר לזה, אבל כל אלה שכותבים, הם לא מכירים אותי באמת. אז על מה, על רקע מה הם מחייבים דעה כל כך נחרצת?
ראו את אמסלם המרוקאי, אמרו זה לא מתאים ללונדון?
רואים הכל מתחבר ביחד, זה גם קצת השמן, קצת, אתה יודע, לא אוהב חליפות כל כך, קצת פעמים ככה, מדבר קצת עם האצבעות, אבל אף אחד לא מכיר אותי באמת, לא מכיר את היכולות שלי האישיות, לא מכיר את היכולות שלי החברתיות, לא מכיר את ההשכלה שלי, לא מכיר כלום. אז לכן, משם אני בא, אתה מבין, זה לא, את זה אני לא אוהב. לגבי השאלה, אמרתי, אם היו שואלים מישהו שמכיר אותי וכו', אז אחלן וסלן, אני יכול להגיד את זה, והייתי מקבל גם, והייתי גם חזק אותו, אומר נכון.
השר דודי אמסלם, תודה רבה על השיחה
תודה,
הזו.
תודה.
בבקשה, שאלה משהו, בואה טוב, מבורך, ובעזרת השם, שתהיה לנו ממשלה טובה ושתצא כבר לדרך, זה דבר הכי חשוב.
בעזרת השם.